ערב טוב ומבורך, חודש טוב. אני אפתח רק בהודעה המופיעה בתחתית העמוד ולהפנות את תשומת הלב אליה. ראשית, כפי שהודענו בשבוע שעבר, בשבוע הבא חד פעמית לא יתקיים שיעור. אני נאלץ עקב נסיעה לאחר, פשוט. אבל החלק השני הוא שכולם מוזמנים לשיעור שכן יתקיים בערב י' ז' בתמוז. עד לשנה זה היה תחילת ימי בין המצרים, בעזרת השם השנה זה כבר יהיה תחילת ימי הגאולה עלינו ועל כל ישראל. אז השיעור יהיה בליל י' ז' בתמוז, ככתוב פה, בשמונה וחצי, בישיבת הכותל, בענייני בין המצרים וכניסתנו לימי בין המצרים. כמובן גם השבוע מוקדש לשיעור, אבל נשכח לרגע לגלעד בן אביבה, שנזכה לשמוע בשורות טובות. פרשת בלק פתח בברכה, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זכרים בבלעם, אז צריך לברך. פרשת בלק אינה דומה לאף פרשה אחרת בתורה. זה נכון להיאמר על כל פרשה, אבל זה נכון על פרשת בלק, בשונה מכל פרשה אחרת בתורה. חז"ל אומרים, במשפט שנמצא לפנינו במקור אחד, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. משה כתב ספרו ופרשת בלעם, ההמשך שם, ספרו ופרשת בלעם וספר איוב. בכוונה מזכיר את הכל. הרי זה מוזר כל כך, מה פירוש משה כתב ספרו ופרשת בלעם? פרשת בלעם היא חלק מתורת משה. משה אמת, תודה רבה. משה אמת ותורתו אמת, מה פירוש משה כתב ספרו ופרשת בלעם? האמת היא שפרשת בלעם היא אחת הפרשיות היחידות שבהם משה בכלל לא מוזכר. מתחילת הפרשה, וירא בלק בן ציפור מלך האמורי, בלק מלך למואב את כל אשר עשה ישראל האמורי, ועד סוף הקללות שנהפכות לברכות, ממש עד הסוף, משה לא מוזכר פעם אחת, כי הוא באמת לא נמצא שם. כי כל הסיפור הוא איזשהו סיפור מוזר שמתרחש במקומות מסתור כאלה, בקריית חוצות ובמול פאור וכל מיני, שם משה בכלל לא מוזכר. משה כתב ספרו ופרשת בלעם. איפה משה כן מוזכר? פרשת בלעם גם בזה היא מעניינת מאוד. כולה נושא אחד. אין כאן פרשיות, הלכות, עניינים. כולה סיפור אחד. בלק מלך מואב מזמין את בלעם, וכל העסק על פירוט שאני לא יודע אם יש לו דומה. מה אומר בלעם בהזמנה הראשונה, ואיך ההזמנה הראשונה נדחית, מה הוא אומר בהזמנה השנייה, איך הולכים פי האתון, פתיחת פי האתון, המלאך וחרבו שלופה. איזה תיאור ארוך, מיוחד. רוצים להגיד שיש חשיבות לכללות שנהפכות לברכות? מה כל העסק הזה? ראשון, שני, שלישי, עד שמגיעים בכלל לברכות. אחר כך מגיעים לברכות, שוב, הכל פרשה אחת, שמתחילה בהזמנת בלק את בלעם, ומסתיימת בבלק הולך למקומו, ובלעם שב למקומו, וכל אחד הולך למקום שלו. אחר כך, מה יש עוד בסוף? בסוף יש פרשייה אחת קטנה, במקור שתיים לפנינו, בפסוק השני המצולם, ויצמד ישראל, או ויצמד ישראל לבעל פאור, וייחר אף השם בישראל. נכון, זו הפרשייה שיש בסוף. וגם עליה אנחנו יודעים, כך לימדו אותנו, שזאת הייתה עצתו של בלעם לבלק. בלעם, מי שרואה שהוא נכשל, וכללותיו מהפכות ברכות, אז הוא מציע להשיב, להושיב את ישראל בשיטים, העם מתחיל לזנות אל בנות מואב, וקורא כל מה שמתרחש. שם, אני עוסק עכשיו במשה בפרשה, ברשותכם, שם קורה דבר מאוד מעניין, ויצמד ישראל לבעל פאור, וייחר אף השם בישראל. כאן לא מגיב משה, כמו בכל הניסיונות הקודמים, קורח, אתם זוכרים, וישמע משה ויפול על פניו. הספסוף, משה אומר לא רוצה להמשיך, העגל, משה מגיב. המרגלים, הקדוש ברוך הוא כועס, משה רוצה לענות. מה כאן? ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש, וישוב חרון אף השם מישראל. אין דיון, אין ברורים, אין הקדוש ברוך הוא אומר כך, ומשה אומר ריבונו של עולם, מבלתי יכולת השם ואמרו, ואולי והשם השם אל רחום, שום דבר. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה לעשות? איך לעשות? הוא גם לא מקדים. חרה פי, הרף ממני ואשמידם, עד מתי ינעצוני העם הזה? זוכרים את התגובות בניסיונות הקודמים? כלום. קח את כל ראשי העם, טוטליות שאין דוגמתה, את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש, וישוב חרון אף השם מישראל. ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. והנה איש מבני ישראל בא, רק בפרשה הבאה נדע שזה זמרי בן סלו, זה לא יסופר פה, ויקרב אליכם את המדיני, רק בפרשה הבאה נדע שהיא כוזבי בת צור, בת נשיא מדיין. מה אנחנו יודעים עכשיו? שזה איש מבני ישראל שמקריב את המדיינית, ועכשיו הדבר החשוב, לעיני משה ולעיני כל הדת בני ישראל, והם מבוכים פתח אוהל מועד. את מי הוא רוצה להרגיז? את משה או את כל בני ישראל? או את שניהם? אנחנו עוד לא יודעים מי האיש, לא יודעים מי האישה. נדע בעזרת השם בשבוע הבא. אנחנו יודעים דבר אחד. יש כאן התקפה נגד משה. הוא מקריב את האיתה, את האישה, מקרב בעברית של היום, את האישה המדיינית, לעיני משה. ולעיני כל בני ישראל. שמשה יראה. ולכל אחד המדיינית לעיני משה עושה אסוציאציה. לא צריך להיות חכם גדול בשביל האסוציאציה המיידית. הופה, המדיינים חוזרים. משה נשוי לאישה מדיינית. בת יתרו כהן מדיין חותן משה. והוא מקריב לעיני משה את המדיינית. חזל פה מלאים. אמר לו למשה, אם היא אסורה, מי יתיר לך? אבל לא צריך את חזל כדי לראות שזה קריאת תיגר מול משה. למה אני מזכיר את זה? הפרשה עסוקה 95% ממנה, אולי יותר, בסיפור בלק בלעם. אין אף תזכורת למשה, אבל משה כתב פרשת בלעם. נגמרת פרשת בלעם שמשה כתב, אנחנו לא מבינים את הרעיון, משה כתב פרשת בלעם, נגמרת פרשת בלעם שמשה כתב, פרשייה קטנה שהיא כבר ספיח של הצעת בלעם, ומסתבר שסיפור הפאור הוא אנטי משה. ותראו שזה לא נגמר סיפור הבאור אנטי משה. מאוד מעניין. אני מדלג לשנייה אחת ממש לפסוקים החותמים את התורה. בפסוקי החתימה של התורה, בפרק האחרון, פרק למדלד, מתוארת דמותו של משה וקבורתו של משה. נכון? מעניין מאוד. שם לא מזכירים אירועים שהיו במשך 120 השנים. שם מוזכרת הדמות במכלול. גם כשמוזכרים אירועים רמוזים, אז כתוב לכל האותות והמופתים, ולכל היד החזקה, היו הרבה אותות, הרבה מופתים. לא מוזכרים אירועים ספציפיים. אבל תשימו לב איך בשני מקומות, אחד בלב ואחד בהן, הפרשה היחידה שמוזכרת שם היא פרשת בלעם. מדהים. מקור שלוש. ויאמר השם אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, לאמור, לזרעך אתננה, הראיתיך ועיניך, ושמה לא תעבור. וימות שם משה עבד השם בארץ מואב על פי השם. זה שזה ארץ מואב זה לא אומר כלום, בלק מלך מואב בסדר, אבל זה לא העניין. עכשיו, ויקבור אותו וגיא בארץ מואב מול בית פאור. ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. רגע, לא הבנתי, אתה רוצה להשאיר את מקום קבורתו בלתי נודע, אז בשביל מה אתה נותן רמזים? ויקבור אותו וגיא בארץ מואב מול בית פאור. זה המידע היחיד שיש לנו על מקום קבורתו הלא נודע של משה רבינו. ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה, זה הרי דבר מדהים, אי ידיעת קבורת משה, מה היה קורה אם היו יודעים את מקום הקבורה וכו' וכו' וכו'. מה כן? בית פאור, תזכורת ברורה לחלוטין. וההערה השנייה מיד אחר כך, שמתארים את דמותו, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. אשר ידעו השם פנים אל פנים, לכל האותות והמופתים. הרי זה התיאור של משה. דווקא כאן הרמז הסמוי, הלא סמוי, הכמעט גלוי, חזל במקור חמש, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. זה בלעם בן באור. מה, 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 מה זה בא לעשות פה? ומשה קבור מול מה? מול בית פאור של בלעם בן פאור באור. והמקום הזה, בית פאור, הוא הבית, הוא המקום שמוזכר את העבודה זרה הזאת של הפאור, היא העבודה הזרה שמטריזים בפניה. עבודה זרה שנראית מאוד גסה, מאוד פריצתית, מוחלטת. עושים לפניה את הצרכים של האדם. הכל, וזו עבודתה. זה הפאור, פוערים לפניה. חז"ל אומרים, ואמר רבי חמא מקור ארבע ברבי חנינה, מפני מה נקבר משה אצל בית פאור? כדי לכפר על מעשה פאור. טוב, זה לא סתם משה כתב ספרו ופרשת בלעם. משה מת, והוא מן הסתם מגן עלינו בזכויותיו בהמון דברים, אבל מול בית פאור הוא צריך להגן על מעשה פאור. ולא קם נביא בישראל כמשה. אבל יש לו את דמות שמולה הוא מתמודד. כאילו הייתה התלבטות האם לכתוב את סיפור פרשת בלעם או לא. זה דבר מדהים. משה מול בלעם. אני רוצה להיכנס לזה עוד מעט. חז"ל אגב אומרים, מפני מה נקבר משה מול בית פאור? כדי לכפר על מעשה פאור, ראינו במקור ארבע. ועלי התוספות מזכירים במקום, בגמרא במסכת סוטה. על הגמרא הזאת מדרש אגדה. רק נקרא אותו. הזכרנו אותו בהקשרי בעל פאור וסיפור בלעם, אבל אני הפעם רוצה ללכת למשהו אחר לגמרי לגמרי. רק נזכור אותו קודם. מדרש אגדה. מדרש מדהים. מקור שבע. מצד ימין למטה. ומדרש אגדה, בכל שנה ושנה, בעת שחטאו ישראל בבנות מואב, באותו פרק בית פאור עולה למעלה כדי לקטרג ולהזכיר אבון. זה סיפור מופלא. כמו שלחיוב יש לזמן סגולה מיוחדת, הערה מיוחדת, ובכל שנה בפסח עולה שוב יציאת מפרים, ובסוכות וביום הכיפורים וכולי וכולי, בכל שנה בעת שחטאו ישראל בפאור, בבנות מואב, באותו פרק, בית פאור עולה למעלה כדי לקטרג ולהזכיר אבון. בית פאור הכוונה היא כאילו הולך להציף את העולם, עולה למעלה. וכשהוא רואה קברו של משה מולו, חוזר ושוקע, שמשה רבינו שקעו בקרקע עד חותמו, וכל שעה שעולה חוזר ונשקע למקום ששקעו משה רבינו. מתוספת רבי. תוספות. מדרש מדהים. אז במה מסתיימת התורה? המאבק של משה מול בלעם, והמאבק של משה מול בית פאור. כל התורה כולה מתארת לנו מיהו משה. ובסוף אומרים לנו, אבל היה אחד באומות העולם כמותו, להבדיל, בלעם. ולא תדעו לעולם איפה הוא קבור, אבל דעו דבר אחד, שאלמלא הוא היה קבור שם, הפאור היה מציף את כולנו מזמן. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה, הוקע את כל ראשי העם, וכשזמרי בא עם המדיינית לעיני משה, כנראה למשה יש שם תפקיד מאוד מאוד משמעותי, דווקא משה. והוא צריך לכתוב ספרו ופרשת בלעם. האם אלה שתי פרשיות שונות לחלוטין? כלומר, בלעם רוצה לקלל, הקדוש ברוך הוא הופך לו את הכללה לברכה, ואז כמו עורך דין רע, טוב, רע, הוא שולף את הפטנט שלו ואומר, עכשיו נלך על תרגיל אחר. נציע להזנות את בני ישראל לבנות מואב. או שיש כאן מהלך אחד, שדרכו נגלה את קלקולו של בלעם כדי להבין את הערך של כל הפרשה הכתובה הזאת. במשפט אחרון לפני שניכנס לכל. הזכרתי פעם בשיעור הערה פרשנית נפלאה של החתם סופר. הערה מאוד מאוד מדויקת. החתם סופר מסביר לדברי הגמרא, משה כתב ספרו ופרשת בלעם באופן מאוד מעניין, היסטורי. החתם סופר אומר שכל פרשה מאז בריאת העולם, שבה האדם בעולם עוד לא היה כדי שהוא יתאר אותה, כל פרשה שהיא איננה קובץ הלכה, והיא מתארת אירועים היסטוריים, היא מתארת אירועים שאנשים ראו. יציאת מצרים, קריאת ים סוף, המן, הסלב, המדבר, הסוכות, ענני כבוד, כבוד השם מלא את המשכן, כל דור המדבר. נכון? בכל פרשה, כל הפרשה הקודמת, פרשת חוקה, סיחון, אוג, אירוע, ואנחנו הולכים בתוך האירוע, זה אירוע היסטורי, מציאותי, שהתורה מפרטת אותו. פרשת בלעם, מי היה שם? כל הפרשה היא סיפור סמוי בין בלק לבלעם. הרי זה לא כתוב, ויראו בני ישראל את בלעם הולך עם בלק לקריית חוצות. ככה צריך להיות בכל התורה. ויער את מקצה העם, ויער הספסוף, ויער ערב רב, ויער... אין כאן אנשים. יש כאן איזה משהו, הישראלים קוראים לזה אבמי לחלוטין. הכל אבם. לא רק התוכן של הפרשה, הוא בלתי מזוהה כזה. לא רק התוכן של הפרשה, של הניסיון להעביר הכל לדיבור. אלא זה לא לפי הכללים. ובעצם אומר החתם סופר, אלמלא היה משה כותב את פרשת בלעם, היא לא לגיטימית לתוך ספר התורה. משה נתן את ההכשר לפרשת בלעם, כדי שניתן לפרשת בלעם תוקף של תורת משה. הסבר נפלא של החתם סופר. אלמלא היה משה כותב את פרשת בלעם, פרשת בלעם הייתה סיפור עממי היסטורי של סיפורי עמים. על הוקוס פוקוס עם קוסן ופטנטים וקופצים ועולים ויורדים. ואין שום הוכחה, ואף אחד לא ראה, ואף אחד לא היה, ואף אחד לא שמע. חוץ מהמספר. משה כתב פרשת בלעם, אומר החתם סופר, הוא הפך אותה לחלק מתורת משה. היא לא מתאימה בכלל. הוא עשה אותה חלק מתורת משה. זה הגדרה מדהימה. היא רק מסבירה עד כמה צריך להיכנס להבין את פרשת בלעם הזאת. אגב, אנחנו מייחסים לבלעם את פרשת בלעם, כלומר את כל הדיבור, דיבור, 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 ומתפלאים. מה זה מערכת הדיבורים הזאת? פתאום עובר מואב לדיבורים. ובו זמנית את הפרשה שהיא בכלל לא דיבור. בלעם אומר, אם לא הלך לי בכללות, נפעל בחלק הכי גופני שיש, הכי נמוך שיש. מה הוא? קראתי לשיעור שלנו פי האתון בערב שבת, כי הפרשה הזאת של פי האתון, אני רוצה שהיא תהיה המפתח, שאיתו ננסה לעשות את הסוויץ' וננסות לראות כאן את המהלך. מה לפי האתון ולערב שבת? אותה משנה מפורסמת שהזכרנו בהקשרים אחרים גם בשבוע שעבר וגם לפני שבועיים. חז"ל אומרים, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. ערב שבת בין השמשות. נבראו, הכוונה היא שהם נבראו בערב שבת, כלומר אחרי ששת ימי הבריאה הסתיימו ולפני שנכנסה שבת, ככה בבין השמשות עוד נבראו 10 הדברים האלה. אגב, בין השמשות זה זמן מאוד מעניין. בין השמשות זה זמן של הקודש ברוך הוא, פתוח מרחאות מותר לברוא. כי הוא יודע לדייק מתי בדיוק נכנסת שבת. אבל לנו אסור לעשות מלאכה, כי בין השמשות זה תוספת שבת. כי אנחנו לא יודעים אם בין השמשות זה יום, לילה, ולא יודעים לדייק שם, אז כשאנחנו אומרים ערב שבת בין השמשות זה מה שאצלנו, אנחנו מוסיפים מקודש על החול. ערב שבת בין השמשות זה התוספת קודש, שהופכת אצלנו את העסק לשבת. תוספת שבת מן התורה זה בין השמשות. רק הקדוש ברוך הוא יכול לברוא בערב שבת בין השמשות. שבת, הקדוש ברוך הוא שובת. אבל הוא יודע בדיוק מתי שבת מתחילה. אז בבין השמשות, תראו מה אפשר להספיק. בבין השמשות נבראו 10 הדברים האלה. זאת אומרת אומר ש10 דברים שנבראו ערב שבת בין השמשות, נבראים כל ערב שבת בין השמשות. כל שבוע בערב שבת בין השמשות, נבראים הדברים האלה מחדש. יש להם כוח כזה אז, לשעה הזאת, המיוחדת. אנחנו נעסוק הפעם רק בדבר אחד, אבל אני רק רוצה שתשימו לב. רוב הדברים כאן קשורים למשה. כמעט הכל. פי הארץ, קורח, האדמה שמשה מבקש שתפתח את פיה. פי הבאר, משה, הפרשה האחרונה. פי האתון, זה מה שאנחנו נעסוק בו. הקשת עוד קשורה לנוח. אבל עכשיו הכל משה, המן, המתה, השמיר שבו כותבים את הלוחות, הכתב, המכתב, הלוחות. זה עשרת הדברים. אגב, גם ביש אומרים, אז עניין המזיקין לא ניכנס, קבורתו של משה. זה מקום קבורתו שלא נודע, אבל מה כן נודע שהוא מה? מול בית פאור. בבילם הזה בערב שבת בין השמשות גם כן יש איזה ייחס. פי האתון נברא בערב שבת בין השמשות. לא האתון. האתון נבראה כשהיא נולדה לאמא האתון ולאבא חמור. אבל הכוח של האתון לפתוח את פיה ולדבר נברא אז. פי האתון זה הניצחון הגדול על בלעם. האמת היא שמי שעובר פעם על הפרשה מגלה המון דמיונות בין משה לבין בלעם להבדיל. אל שניהם מגיעים ומבקשים שילכו בשליחות ושניהם מסרבים. משה מסרב, גם בלעם מסרב. הסירוב נראה מאוד מכובד. נכון, משה מסרב ואומר מי אנוכי? משה מסרב ואומר צריך את השליחות אבל תשלח מישהו אחר. בלעם מסרב ואומר אוהו אנוכי, אבל גם הוא אומר זה רק הקודש ברוך הוא מחליט מי מדבר. אחר כך יוצאים לשליחות. זוכרים מה קורה כשמשה יוצא לשליחות? הוא לוקח חמור ומתחיל ללכת ממדיין. ומה קורה באמצע הדרך? פתאום מגיע הנחש, או מגיע מה שמגיע, ויפגשהו השם ויבקש אמיתו. ואתה לא יודע שם אם הוא רוצה להעמית אותו, ככה זה הפשט, אותו. וציפורה היא זו שמזהה, והיא לוקחת צור וקורטת את אורלת בנה, ואז הוא ניצל. משה לא ראה, ציפורה. מדהים. להבדיל, בלעם הולך לשליחות. הוא הולך עם האתון, הוא לא מזהה כלום, הוא לא רואה. מלאך השם ממתין וחרבו שלופה בידו. הסיפור של משה וציפורה, ציפורה לקחה את החרב, את הצור, וקרתה את אורלת בנה. כאן בא מלאך השם עם החרב, ובלעם רק מאיים בחרבות. הוא אומר לאתון, זוכרים את הביטוי שלו, לו יש חרב בידי כי אתה הרגתיך. הוא לא רואה את המלאך פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, והוא מכה את האתון זה שלוש רגלים במשעול הקרמים. האתון פותחת את פיה ערב שבת בין השמשות, צריך להבין בדיוק את העניין. האתון פותחת את פיה, וכך כתוב. גם אגב לבלעם, עם מה משה הולך? מה יש למשה ביד? מתה. מה יש לבלעם? מקל. ותראה האתון את מלאך השם, ותרבץ תחת בלעם, ויחרב בלעם, ויח את האתון במקל. עכשיו יש פה דבר מדהים. האתון מדברת ובלעם, המדבר הגדול, מה הוא עושה? מכה. בדרך כלל אתון בועטת, עושה, ואדם מדבר. הכל התהפך. האתון מדברת, בלעם מכה. שוב להבדיל להבדיל. בפרשה הקודמת, הקדוש ברוך הוא שולח את משה לעשות משהו, מה? לדבר אל הסלע פי הבאר. ומשה מכה. בפרשה הזאת בלעם נתקע לו הדיבור. כשהוא מתחיל לדבר כתוב וישם השם דבר בפי בלעם. הוא אומר לו עוד מעט המלאך, נשים רגע לב לביטוי, ויפתח השם את פי האתון. הוא כל כך התפאר שרק מה שהשם ישים בפי אותו הדבר. אתם שמים אגב לב להבדל בין הביטויים? בלעם השם שם בפיו. ואצל האתון מה השם עושה? פותח את פיה. מי יותר חופשי? האתון. אצל בלעם השם שם לו בפה. קוראים לזה היום החבר'ה יציקה. נכון? שם לו בפה משהו. זהו, זה מה שאתה צריך להגיד. שם לו בפה. חז"ל אומרים, ובמדבר הבא, הדבר אשר ישים בפי, אשים בפיך, אשים, 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 חז"ל אומרים, יקמו וסיתמו ואמר לו. זהו. האתון, פתאום פיה נפתח. כמו פי הבאר שהוא בלתי סופי. כמו פי הארץ. הארץ פותחת את פיה ובולעת את כל העדה. בלי מגבלה. הבאר נפתחת ונותנת כמה מים שצריך. כל העדה ואת בעירה. נכון? האתון פותחת את פיה, זה אותו דבר. ויפתח השם את פי האתון. ומה היא אומרת? אני קורא מבפנים כי אין לנו בדף. ותאמר לבלעם מה עשיתי לך כי הכיתני. זה שלוש רגלים. אני מדברת, אתה מכה. אלימות. ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי. לו יש חרב בידי כי אתה הרגתיך. מכירים את הביטוי התעללת? איפה מופיע הביטוי להתעלל? בוא אל פרעו כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו ולמען תספר באוזני דינך ובן דינך את אשר התעללתי במצרים. מעניין מאוד הביטוי הזה. ואני רוצה להזכיר במילה, הביטוי התעללתי נשמע לנו לא טוב. לא טוב. התעללתי. זה מה שצריך לספר לילדים ולנכדים. התעללתי במצרים. כל הכבוד. קדוש ברוך הוא, כל יכול. זה הסיפור. יותר מפעם הזכרנו, רבנו בחיי תלמיד הרמב"ן אומר שם דבר מדהים. ונראה איך הוא מסביר את אשר התעללתי במצרים, זה דבר מופלא מבחינת העברית, זה אמת לאמיתה. להתעלל זה לא רק לעשות צרה, זה גם לא הגיוני שזה הנקודה, תספר להם שהתעללתי. הרי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות למצרים זה שלא להתעלל. הרי הוא שלח את משה כדי להגיד לפרעה, שלח את מי? שלח את מי, אז אני לא אעשה לך כלום. אז מה אתה צריך לספר שהתעללתי? רבנו בחיי אומר, שלהתעלל זה שורש עין למד למד. עלול, עלול. אתם יודעים מה זה עלול? ועלול, ועילה. איך אנחנו פותחים בפתיחת אליהו לפני התפילה? פתח אליהו זכור לטוב, אנתהו, עילת העילות וסיבת הסיבות. עילת כל העילות. מה זה עילה בעברית? עילה זה גורם ראשון, סיבה. ילד קטן חושב שהסיבה לרעש שיש פה עכשיו זה הרעש. הוא גדל, הוא מבין שהסיבה זה הפה שהיום מוציא את הכל. הוא גדל עוד יותר, הוא מבין שזה מיתרי הכל. נכון? הוא תמיד יודע שיש עילה קודמת. נכון? יש עילה עוד קודמת, ועוד עילה קודמת, ועוד עילה קודמת. נכון, יש פה עכשיו איקס טנדרים, אבל יש עצים, ולעצים האלה יש יער, וליער הזה יש אדמה, ולאדמה הזאת יש, נכון? כשאני אומר אנטו אילת כל העילות, מה אני מתכוון להגיד? שאתה מה? הבורא הראשון, הגורם הראשון. יש המון המון גורמים שאתה אבל עילת העילות. נכון? הודו לאלוקי האלוהים. נכון? הוא היסוד של הכל. יופי. ומה טען פרעו? מה טען פרעו? שהוא העילה. לי יאורי ואני עשיתי מי. ומי השם אשר ישמע בקולו? אז מה קרה במצרים? במצרים אומר רבנו בחיי, התבררנו מי העילה ומי העלול. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. במצרים נעשיתי עילת העילות. התעללתי במצרים. איך נעשיתי עילה? כי עמדתי במקום שאמרו אין אלוהים בארץ. ואני נעשיתי העילה הראשונה. זה מדהים בעברית. מה אומר בלעם לאתון? למה אני מכה אותך? כי התעללת בי. פתאום את נעשית יותר קרובה לעילה ממני. העולם מתהפך. ומה אתה רוצה לעשות? אם אני נעשית העילה, אז אני רוצה להרוג אותך. ותאמר האתון אל בלעם, הלא אנוכי אתונך אשר רכבת עליי, אשר רכבת עליי מעודך עד היום הזה. הסכן הסכנתי לעשות לך כה, ויאמר לו. ויגל השם את עיני בלעם, וירת מלאך השם ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו. גם האתון ראתה בדיוק את אותו סיפור. ויקוד וישתחו לאפיו. ויאמר אליו מלאך השם, על מה הקית את אתונך זה שלוש רגלים? הנה אנוכי יצאתי לשטן כי ירדת הדרך לנגדי. ותראני האתון ותת לפניי זה שלוש רגלים. אולי נתתה מפניי? כי אתה גם אותך הרגתי ואותה החייתי. רשי אומר פה דבר מדהים. בלי לרדת על בלעם בכלל. רשי אומר, למה האתון ראתה ובלעם לא ראה? רשי אומר דבר פשוט. כי לאתון אין דעת. דבר פילי. כי אילו לאדם היה ראייה כמו לאתון, לא היה יכול לעמוד בכלום. הוא היה רואה כל כך הרבה מזיקים, הוא היה נבהל והולך. האתון בטבעיות שלה, האתון זה הביטוי של הבהמה הכי נמוכה, הכי יסודית. האתון. זה החומר בעצמו. זה החמור והאתון. והאתון, מהמקום שאין בו שום דעת, כלום, וכל כולה מבצעת את מה שרוצה ממנה האדון. האתון עוד יותר מהחמור, כי היא גם נכנעת לחמור שנכנע לאדון. והטבעיות המוחלטת הזאת של האתון רואה את מלאך השם. השאלה היא לא איך היא ראתה את מלאך השם וחרבו שלופה בידו, כי כל בהמה שרואה מישהו עם מלאך, מישהו עם חרב, נבהלת והולכת לצדדים. הרי לא כתוב ותרא האתון את מלאך השם ותיקוד ותשתחווה. כתוב שהיא ראתה את מלאך השם, אז היא נתתה הצידה. זה מעשה בחמור קלאסי. בכלל אני חושב שעשו מהאתון הזה רבי יותר מדי גדול. כולה אתון. והיא נבראה בהמלטה רגילה. פי האתון. זה מה שנברא ערב שבת דרך שבת. האתון זה הטבע הכי יפה, הכי פשוט, בלי שאף אחד נגע בו. הכי נמוך, הכי מגושם, והכי טוב. וכשהיא רואה חרב שלופה מול עם מלאך, היא נבהלת, ונותר את זוהי. בלעם זה נאום הגבר שומע עם ראי אל ויודע דעת עליון. נפוח מדעת. כל כך נפוח מדעת, שאי אפשר לראות בכלל את החרב שלופה. החידוש הוא לא איך האתון ראתה בכלל. החידוש הוא איך בלעם לא ראה. שום מהפכה בזה שהאתון רואה חרב שלופה. גם אם המלאך זה דבר שקשה לראות, חרב שלופה, מה בא לראות? הרי לא כתוב שהיה מלאך השם וחרב מלאכית ורוחנית באופן בלתי נראה נתגלתה בשום חרב, חרב גדול כזה בום, כמו בסרטים של הקובל, כל ג'וק היה בורח לצדדים. עכשיו צריך להתחיל להבין את הנקודה. נביא וחכם הם שני תפקידים שונים. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. משה רבינו הוא ודאי החכם שמעביר לנו את כל התורה כחכם. אבל הוא מעביר לנו את התורה כאבי הנביאים. אנחנו מחויבים ב-13 עיקרים להאמין בנבואתו של משה רבינו עליו השלום. לא בחוכמתו. למרות שהכל חוכמתו. מה ההבדל בין חוכמה לנבואה? החוכמה מביאה משהו מבחוץ אליי. הנבואה חושפת משהו מבפנים שקיים בי ואני מגלה אותו. אי אפשר לפסוק על פי נבואה, כי אתה צריך להביא כלי מדידה שאיתם תוכיח לי למה פסקת עד כאן והפסקת מכאן ושוב פסקת כך ושוב הכרעת כך. צריך להיות מדיד. זאת חוכמה. הנביא בעצם מביא את דבר השם, שבעצם בעצם 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 קיים באדם באופן טבעי, זה רק חסום, זה סגור. בעומק, בעצם למחנך או בכלל לתורה יש שני תפקידים. התפקיד האחד הוא הוראה, הודעה מבחוץ. התפקיד השני הוא חשיפה. אם אני אומר שכל ישראל היו על הר סיני, אני לא בא רק להגיד עכשיו אירוע היסטורי שאני יכול לצלם אותו. ואני בא להגיד שהתורה בעצם קיימת בתוכנו. תורתך בתוך מאי. איך כתוב שם בפסוק? כל אשר ויאמרו, כל העם יחדיו, כל אחד ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אז כולם תמיד מדברים על נעשה ונשמע. אבל אני מדבר על כל אשר דיבר. הרי הם אומרים את זה לפני מתן תורה. זה היה צריך להיות כתוב כל אשר ידבר השם. נכון? הרי משה אומר להם, תגידו, אתם רוצים לקבל? אז הם צריכים להגיד כל אשר ידבר השם, נעשה ונשמע. אומרים חז"ל, פילי פלאות, שהם התחילו לשמוע מה אומר הקדוש ברוך הוא, בהר סיני, שכולם נמצאים במדרגה נבואית מסוימת, הם אמרו, וואי, זה לא חדש, אני מכיר את זה. זה מבפנים. בלעז ובקטנצ'יק זה מה שקוראים דז'ה-וו. מה הייתי בזה? מה אנוכי השם אלוקיך? זה בפנים, זה בבטן, זה מהנשמה שלי. זה החלק כלא הממעל שיש בי. רק התפקיד של הנביא הוא להביא לי את זה. יש שני חלקים. יש שני חלקים שצריך לדעת אותם טוב, 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 טוב. זה הבדל גדול מאוד. מהרבה מאוד בחינות אנחנו לפעמים לא שמים לב לחלק של חובת החשיפה בתורה, האמונה בכוח של כל יהודי ויהודי שהוא קשור לתורה והוא מחובר לתורה, ושאין דבר כזה שאי אפשר לגלות את זה ושזה אמיתי וקיים, נובעת מזה שכל ישראל נביאים הם, ואם אינם נביאים בני נביאים. אין דבר כזה שפתאום בעקבות קריאת ים סוף אז נעשתה שפחה על הים פויסק, זה לא כתוב. ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא, ולכן היא קיבלה תעודת יורה יורה ידין ידין, זה לא כתוב. ואם הייתי שואל את השאלה בהלכה, אז היא לא הייתה מבינה מה אני אומר. מה כן? היא ראתה מה שלא ראה יחזקאל הנביא. למה? כי זה קיים בה. הנבואה בעצם אמורה לחשוף את הקיים הפנימי, הטבעי. החוכמה צריכה להביא משהו מבחוץ. אבל יש פה עוד תפקיד. אני רוצה לחלק בו בשני מושגים. האחד יקרא אהבה והשני יקרא יראה. הנבואה אמורה לפרוץ. משהו חסום. יש חומות שתוחמות, שחוסמות. והתפקיד שלי הוא לפרוץ את זה. הבחינה הזאת, זה מה שאנחנו קוראים תורה שהיא עבודה שבלב. הזכרנו יותר מפעם אחת את הרמב״ם בספר המצוות, במצוות עשה ה' שאומר שתלמוד תורה הוא גם עבודה שבלב. הפירוש עבודה שבלב הוא עבודה שבשכל. כן, נכון. הוא מתבצע בשכל, אבל הוא מתרחש בלב. כי תלמוד תורה הוא לא ללמוד מידע חיצוני לי, אלא ללמוד בכלים חיצוניים אותי. זה מאוד 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 משמעותי. אני לא לומד משהו שבא מבחוץ. אני רוצה לחשוף. אני רוצה לגלות. במובן הזה צריך לתפוס בעומק. יש בחוכמה משהו שהוא יותר צד היראה. זה אסור, זה מותר, אני מגביל. הלב מתפרץ. האהבה, אגב, כשאני אומר אהבה, הכוונה היא גם שנאה לצד השני. האהבה מקלקלת את השורה. גם השנאה מקלקלת את השורה. איך כתוב אצל בלעם? ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו. איזה מהירות, ואין לך מישהו שיעזור? ויקוט, זריזי מקדימי, צדיק. חז"ל אומרים אותו דבר להבדיל נאמר אצל אברהם, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, כי האהבה מקלקלת את השורה. גם השנאה מקלקלת את השורה. מידת הדין היא השורה. חייבים שורה. בלק, מלך מואב, קורא לבלעם, ולקריאה הזאת יש חשיבות אסטרטגית מאוד גדולה. לבלק מלך מואב, אסור לשכוח את זה, אין שום אינטרס לקרוא למישהו כדי לעזור לו מול עם ישראל. כי לבלק מלך מואב אין מה לפחד מעם ישראל. למה? כי מה נאמר לעם ישראל לגבי מואב? אל תתגר במלחמה, אל תצר את מואב. יש לנו ייחוס איתם, אנחנו את מואבים האלה זוכרים מכל מיני דברים שהם כן עשו ולא עשו, ואנחנו אסור לנו לצור את מואב. נשפוכה, לא חשוב עכשיו. בלק די רגוע. כשבלק קורא למואב, לא כתוב שהוא קורא למואב כי עם ישראל רוצה להתקיף אותו. ויגור מואב מפני בני ישראל, ממה? פיזית מהמלחמה במואב? מה פתאום? הוא רואה שבני ישראל עם ההשפעה האדירה שלהם הולכים ותופסים פה תאוצה. ואז בלק מלך מואב קורא לבלעם. אנחנו פעם הזכרנו שהוא מתאר את עם ישראל יושב עליו, אתם זוכרים, כלחוך השור את ירק השדה. הזכרנו פעם פרשנות נפלאה של בעל העקדת יצחק, שבלק, נכון כך הוא מתחיל את הפרשה, שהוא בא, יושב ממולי, והוא כלחוך השור את ירק השדה. העקדת יצחק אומר, זה ביטוי פסטורלי מדי למלחמה. שור לוחך ירק, רק צריך רעש של גלים ומתקות. זה לא נשמע פתיחה למלחמה. זה לא קזיוס ביילי למלחמה. שור לוחך ירק. והוא יושב ממולי והוא עוצמה והוא מפחיד כמו שור לוחך ירק. מילא שור במלחמת שברים, אבל שור לוחך ירק. העקדת יצחק אומר דבר מדהים, פשוט הבנה פיזית פשוטה של הפסוק. הוא אומר, איך השור לוחך ירק? מכירים? הוא נמצא באחו. עכשיו הוא שם את הסנטר שלו, ברוך השם, על העשב. נכון? הסנטר נמצאת על העשב והוא נח. לא כדאי להיות מתחת לזה. הוא נח שם. ואיך הוא אוכל? את הלשון שלו הוא לוקח, וזה ברוך השם מייס גדול, והוא לוקח את הלשון ועושה כמו מגל, נכון? ואוכל את מה שיש מסביב. כל מה שנכנס למתחם של ה... נכון? יופי. מה, איזה עשב אין לו מה לפחד? איזה עשב אין לו מה לפחד מהשור? והפוך על הפוך? זה שנמצא מתחת לסנטר. כי לשם הוא לא יכול להגיע. זה פיליפ לוין. אומר העקדת יצחק, בלק מלך מואב, אומר לבלעם, תשמע, הוא יושב עליי. אני הרי אין לי מה לפחד. אני מדבר איתך עכשיו בשם הצרכים הבינלאומיים. הוא הולך לחסל את הכל. אני חמוד. אני משקיף אום. אני ניטרלי. הוא. והוא כלחוך השור את ירק השדה גומר הכל. ואני היחיד שיכול לפנות אליך באופן אובייקטיבי. לטובת העולם ולתיקון מלכות מואב. לכן, קדימה. אז אל תגיד לי, זה לא אינטרס שלי, כי אני במסופוטמיה. גם אני במסופוטמיה. תבוא מהר, כי צריך להציל את העולם מהתופעה הזאת של עם אלוה שהתקרב הנה. זה מלחך פה את הכל. זה יחסל את הכל, זה סרטן. תעיף את זה כבר. כיוון שאין לי בעיה פיזית, בא מואב ואומר, צריך לפתור פה את הבעיה באופן המהותי. איך פותרים את הבעיה באופן המהותי? באופן המהותי צריך לפתור את הבעיה על ידי הכוח המיוחד של העם הזה. הכוח של העם הזה הוא בדיבור. הדיבור הוא חשיפה של הדבר הטבעי. מתי אני מכה ומתי אני מדבר? אני מדבר כשאני רוצה שתבין אותי ותבוא לזה מהמקום שלך. אני מכה כשאני צריך להשתמש בכוח החיצוני שלי כלפיך. במה שמבינה אותי, אני מדבר אליה והיא באה. במה שלא מבינה אותי, אני צריך להקות בה והיא הולכת. ההבדל הוא, האם היא הולכת מפני שיש לי כוח יחסי, או מפני שהיא הבינה את מה שאמרתי לה. צריך להבין את זה לעומק. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תדבר אל הסלע, הוא אומר לו, הגיע הזמן לגלות שהטבע ישמע את דבר השם דרכך בעולם. מי אבן? לא נשמע לך מובן? זהו, עם ישראל הולך להיכנס לארצו. והסלעים גם כן יעשו את דבר השם. נשמע מוזר. פשוט. קח את המתה, והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם. אז בשביל מה המתה? תראה להם שלא משתמשים. כבר לא צריך. הגענו למדרגה שאפשר לדבר אל הסלע. חטאו של משה הוא שהוא מכה בסלע. אגב, כמה פעמים הוא יכה בסלע? פעמיים. מה הבדל? פעם אחת, פעמיים. דיבור אין חשיבות מספרית, כי אם אני מאמין בכוח הפנימי, אז מה זה משנה אם זה פעם או פעמיים? הקאה? פעם אחת זה רק פלג ימין. פעם שנייה זה כולל פלג שמאל. כי בהקאה, השאלה היא כמה משקל נתת בפליק. לא בדיבור. עכשיו כל הפרשה שם מובנת. איך אומר הקדוש ברוך הוא למשה? קח את המטה והקל את העדה. אז מי צריך להקהיל? משה. אתה ואהרון אחיך. אבל מי המקהיל? משה. מה כתוב? ויקהילו משה ואהרון את הקהל. למה? כי אם אני יכול לדבר, אז מה זה משנה אם זה אחד או שניים? אבל אם צריך לצעוק לכולם, אז צריך להביא 10 מדריכים, כדי שכולם יצעקו, וגם רמקול ומגפון, ושני מקלות ומטה והכל, וזה יזוז עם הטרקטור. כלומר, השאלה אם אני מדבר אל הטבע, או אני מכה אותו, היא שאלה מהותית מאוד מאוד. בלעם נקרא לדבר. וביכולת שלו לחשוף את הכוחות עד למקום הכי עמוק, יש לו כוח נבואי כמו של משה. זו נקודה אדירה. איפה ההבדל בינו לבין משה? כאן באה הנקודה הגדולה עכשיו. לבלעם יש את הכוח הפורץ, אין לו את הקודש ברוך הוא שהוא ירא מפניו. הקודש ברוך הוא לגביו הוא מקור כוח שהוא מבין שהכל בא ממנו, אבל הוא בכלל לא מנתח את הדברים כמי שירא מפניו. במילים שלנו, יש לו אהבה, אין לו יראה. אתם יודעים מה המאפיין הגדול ביותר של אברהם באופי? אוהב. זרע אברהם, אוהבי. חסד, אהבה, קריאה בשם השם, פריצה. לשם השם אל עולם, לכולם. ומה מאפיין אותו ברגע האחרון? איך קורא לו הקדוש ברוך הוא בעקידה? אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. כשבלעם מסתבך עם אבימלך בגרר, הוא אומר לו, יש פה רק בעיה אחת, כי אמרתי רק מה? אין יראת אלוהים במקום הזה. בית פאור זה עוצמה אדירה, אדירה של אהבה בלי יראה. פוערים, פריצה הכי חופשית שיש. בעצם זה נפלא, בעצם הרב הזה. וכאן הקושי הגדול כל כך. אהבה שהיא לא באה עם יראה, יכולה לבוא מהמקור האלוקי, אבל להיות שקרית. כי הדעת שלך יכולה למלא את כל הנפח, עד שפשוט לא תראה בכלל את החרב מולך. כי אתה לא רואה בחרבות בכלל. אתה כולך רק בא להביא את הדברים מהמקור של הדיבור. הכל מדבר השם. הנה מלאך השם בא וחרבו שלופה בידו. אז הוא אומר לך, אני פה. אז מה אתה אומר לי? חטאתי. אם אתה רוצה, אני חוזר. תחזור. אתה לא מבין? איפה היראה? איפה הפחד שלך? יראה שבתור ילד בכיתה א' ודאי היית עושה אחורה פנה וחוזר. אמר לך הקודש ברוך הוא בלילה הראשון לא. אמר לך בלילה השני לא, אבל הפצרת, אמרת כן. אתה נתקע במשעול הקרמים שלוש פעמים. אתה רואה שלא ראית את החרב. תחזור. יראת שמיים זה לא להגיד עכשיו, הקדוש ברוך הוא, תגיד לי לא, אז לא. זה לא יראת שמיים. זה כלום. זה יראה סתם. אנשים מתבדלים. יראה זה לא תמיד דבר גדול. למשל, אני ירא מעכברים. זה לא נובע מיראת שמיים. זה נובע מעכברים. ממש לא מעיד על יראת שמיים גדולה. יראת שמיים זה אתה מבין שאתה צריך את היראה. למה עקדת יצחק היא עקדת יצחק? למה נקראת עקדת יצחק? למה עקדה? כי יצחק ביקש להיעקד. למה הוא ביקש להיעקד? קדוש ברוך הוא לא ביקש מאף אחד לעקוד את יצחק, ולא מיצחק להיעקד. הוא אמר, קח מעט בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. יש מאכלת, יש שחיטה. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר כן או לא. למה הקשירה? למה הקשירה? כי יצחק בא ואמר, אבא, אני רוצה לעשות את רצון השם. ואתה רוצה לעשות את רצון השם. אבל יודע אני שהנפש חצופה, שמה כשתראה את הסכין, יזדעזע הנפש. ונמצא סכין זז למקומו. ונמצא את המקריב באלמום. עוקדני, ידיי ורגליי. ועקידת יצחק היום ברחמים לנו תזכור. לא את סיפור המזבח, לא את סיפור האהבה, את סיפור העקידה. זה הסיפור של עקדת יצחק. אתה ידעתי כי ירא שמיים אתה, כי ירא אלוקים אתה. אברהם הולך ללמוד מיצחק את היראה, ויצחק מאברהם את האהבה, שזה נעשה דבר אחד. מבחן קשה, זה הדבר הכי קשה שיש. אתם חושבים שזה שתי פרשות נפרדות? זו אותה פרשה. בלעם זה פאור ובאור, וזה היינו אח. זה אותו דבר, הפאור והבאור של בלעם. לבלעם אין גבולות. הוא בלי עם, הוא בולע עם, הוא בא מהמקור הכי גדול שיש, אין לו גבולות. הוא נביא שניתן לאומות העולם, והוא לא קטן ממשה בנבואתו. סוף התורה שבא להדגיש את משה, בא להגיד, קם אחד באומות העולם כמוהו. אתם יודעים מה לא היה לו? יראה. תראו לאן זה הגיע. אתם רוצים לראות את זה בפסוקים? איך מתואר משה בסוף ימיו? ויאמר השם אליו, אני חוזר למקור שלוש, פילי פלאות, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, לאמור לזרעך את עיננה. הראיתיך ועיניך. נו, מה משה הכי רוצה בעולם? להיכנס לארץ. ומה הוא שומע? ושמה לא תעבור. מדהים. למה? ככה. כי אמרתי לך. ואת חנן? לא. משה גומר להקים את המשכן. אתם זוכרים איך מסתיים ספר שמות? ספר הגלות והגאולה. איך הוא מסתיים? ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. כי שכן עליו הענן. אבל זה שלא המשכן. הוא בנה. הוא שם שם את כל האהבה שיש בעולם. לא יכול משה. עד ש... ויקרא אליו השם. ויקרא. נו, אם הוא קורא אני יכול לבוא. וימות שם, פסוק ה' בפרק למד ד', זה פילי פלאות, וימות שם משה, עבד השם, בארץ מואב על פי השם. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי השם. וימות שם משה, עבד השם על פי השם. ומה התואר שלו בסוף הדרך? עבד השם. משה עבדי מת. עבד השם. זה התואר? לא אבי הנביאים? לא מעביר ישראל את ים סוף? לא קורא בשם השם אל עולם? לא מקבל התורה מסיני? עבד השם. לא תעבור. עכשיו אתם מבינים? ויקבור אותו וגי בארץ מואב מול בית פאור. זה פילי פלאות. ממתי אנחנו מכירים את מואב בספר בראשית? נו, ממתי מכירים את מואב? ממתי? מלוט וביתו. זה הרי השם הכי מגעיל שיש. זה הביטוי של מקסימום האהבה בלי אפס יראה. מה זה מואב? מואב זה בת שזינתה עם אביה וקראה לה נכד בן על שם זה, כדי שכולם ידעו מה שנקרא. מאב. מה שנקרא שיהיה ברור. אתם מבינים איפה משה מת? בארץ מואב. מול בית פאור. זה עבד השם. שרבינו פונה אל עם ישראל והוא אומר לעם ישראל, ואתה ישראל מה השם אלוקיך, אני אומר בעל פה, אתם זוכרים את הפסוק בדברים, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוקיך. חזל שואלים שאלה נפלאה, אתו יראת שמיים מילתא זוטרתא היא? איזה מה זה? בא משה רבינו ואומר, תראו מה סך הכל הקדוש ברוך הוא מבקש, רק ליראה, עשרה גוש, מה? רק ליראה. אז חזל אומרים, מה הוא אומר? מה זה? ואתה יש לב רק ליראה. אתו יראת, האם יראת שמיים דבר קטני? עונים חזל תשובה מאוד מוזרה, אם, כן. לגבי משה, מילתא זוטרתא היא? אני לא הבנתי את התשובה אף פעם. התשובה יותר קשה מהשאלה. זה טוב אם משה היה מדבר אל עצמו, אבל הוא מדבר אליי. אז מה פירוש הוא אומר רק ליראה? אם יראת שמיים, מילתא זוטרתא לגבי משה שכוייך, אבל הוא צריך לדבר אליי, בכל זאת גם לי מותר להבין מה שהוא אומר לי, לא? מקור 8. וזה ככה, אני חושב לסגור את כל הדברים ביחד. דברים מדהימים של הרב חרלאפ זכר צדיק לברכה. ויצמד ישראל לבעל פאור. פאור מצטט הרב חרלאפ את רשי במקור 8 על שם שפוערים לפניו פי הטבעת. מה לעשות? ומוציאים ראי, וזוהי עבודתו. אני יודע, האדם המודרני זה נראה מגעיל, בכלל לא. זה סי של פריצה. זה בלי גבולות, זה בלי עקבות, זה חופשי. יסוד עבודתה של פאור, מדהים, היה להפר יראה, ולהפר רגשי כבוד מהעניין האלוקי. אתם יודעים מה זה? בלי נימוסים מיותרים. אנחנו גם יכולים לכתוב את זה. אם הוא אבינו, 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 אבא, 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 והוא לא מלכנו, זה מסוכן מאוד. כי לפעמים הוא יותר מדי אבא כדי לשכוח שהוא מלך. זו סכנה לא פשוטה. והכוח לדעת את זה. יסוד עבודתה של פאור היה להפר יראה ולהפר רגשי כבוד מהעניין האלוקי. כבוד זה חיצוני. ולזאת מצאו לעבוד עבודה זרה, מדהים, בביזיון. זה נראה לכם משונה. כדי שעל ידי זה יוקל הכבוד האלוקי בעולם, ויהיה כל היחס לאלוקות אך ורק מצד התרגלות, ראות ואהבה. זה נפלא. כן, הכי חופשי. כבן המתנף את אביו, ששניהם שמחים בזה. מה יותר משמח? איזה יופי, פיל פלוי. בן המתנף את אביו, ששניהם שמחים בזה. זה לא עוד, אלא שכל כוונותם לבזותה הייתה כדי למשוך אחריה בני אדם בטענה שאין זו עבודה זרה כלל. לכן צריך להבין, הזונות המדייניות והפאור הולכים יחד. זה דבר אחד, ויצמדו ויראו לבושת. זה דבר אחד. אולם מתוך זה עצמו נלכדו ברשתה, שכן דרך עבודתה בכך. ומכיוון שעיקר הפאור היה להסיר את היראה, היה צורך שמשה רבנו ייקבר מול בית פאור. זוכרים? פגאי מול בית פאור בארץ מואב. שכן עיקר מגמתו של משה היא היראה. אבל מה זה היראה? הוא היראה שכל כל 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 כולה באה מאהבה. הרי משה רבנו יוצא ורואה את המצרי מכה את העברי, אז הוא לא יכול. הוא רואה עברי מכה עברי, אז הוא לא מסוגל. ואז הוא רואה מדיינים מתעללים בילדות מדייניות. הוא לא יודע שאחת מהן תהיה ציפורה. והאהבה מתפרצת. ועכשיו אני הולך להגיד דבר חריף מאוד. והקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו לך, תדבר עם עם ישראל. והאהבה מתפרצת. והוא לוקח את החמור, והוא הולך למדיין, ומרוב האהבה הוא לא רואה שהנחש בא להרוג את הילד שלו כי הוא לא ממול. והוא לא מבין שצריך לעצור. וציפורה היא זו שמצילה אותו. זה מה שלא היה לבלעם. לא הייתה לו ציפורה. לא הייתה לו את מי שמצילה אותו. אלמלא היה הסיפור הזה, לא שמים לב לזה אף פעם. לא היה לנו משה ולא הייתה לנו מציאת מצרים. כי משה רבנו יכול לבוא ממדיין ולהגיע לעם ישראל ולהוציא אותו ממצרים וללמד את עם ישראל אהבה מחדש. רק מפני שבשנייה האחרונה הוא ראה את החרב השלופה. לא הוא ראה, סליחה. היא. אבל היא לקחה בעצמה את החרב וקרתה את אורלת בינה. היא הבינה שצריך למול. היא הבינה שצריך לחתוך. היא הבינה שיש יראה. זה פלאי פלאות. זה אותו סיפור. החמור, השליחות, אבל ההפך. ציפורה. המדיינית של משה. מה עושה זמרי כשהוא מביא את המדיינית? ומה הוא עושה? הוא אומר למשה, פאור, חופשי. מה זה משנה ישראלי מדיינית? מה זה חשוב? אהבה. ערבות מואב. יחד. ויקרב את המדיינית לעיני משה ולעיני כל ישראל. המדיינית היא זו שהצילה את כולנו מפני שהזכירה את היראה. הוא משווה אותה. לכן הדבר האחרון שהוא יצטרך לעשות בחיים שלו זה יהיה צרור את המדיינים. כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם. הרב חרלף מסיים, זה פילי פלאות. ומכיוון שעיקר פאור היה להסיר את היראה, היה צורך שמשה רבנו ייקבר מול בית פאור, שכן עיקר מגמתו של משה היא היראה. ועוד פעם, לא להבין לא נכון, לא היראה במקום האהבה, אלא היראה שבאה באהבה שהיא מירה. ועל זה הוא אומר, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מאימך, כי אם ליראה. הוא מצטט את הגמרא, אתו יראה מילתא זוטרתא היא, אין לגבי משה מילתא זוטרתא. ושאלנו לפני רגע, נו, אז מה הפירוש, נכון? תשמעו את הרב חרלף, זה פילי פלאות, ולא יאמן, רק שנזכה להגיע. כי משה ידע, למה זה מילתא זוטרתא? כי משה ידע שבלי יראה אין כלום. ומכיוון שיש הכרח להשיגה, לכן היא מילתא זוטרתא. מה זה מילתא זוטרתא? מילתא זוטרתא זה דבר שקל, מה פתאום? כשאתה יודע שמשהו הוא חיוני, אז הוא מילתא זוטרתא. אם אפשר בלי זה, רק זה יפה מאוד לשים את זה על הקיר, טוב, אז עכשיו אין לי כסף. אבל אם בלי זה נמות, תאמין לי שתשיג את זה. השאלה היא לא אם אתה מבין את יראת שמיים, אלא השאלה אם אתה מבין שבלי זה תמות. אתם מבינים מה משה? כל שנה בעת של סיפור פאור, עולה הפאור ורוצה להציף את כל העולם כולו. מחדש. ומשה משקיע אותו. הוא עולה, ומשה משקיע. איך? באהבה יראה, יראה אהבה. נביא בלעם כמו משה. יראה מול בית פאור. רק סיום הדברים שלו, ומכיוון שיש הכרח להשיגה, לכן היא מילתא זוטרתא. ועל כן אין מכניעים את פאור אלא על ידי משה רבינו. ערב שבת נבראו 10 דברים. כתב, מכתב, פי הבאר, לוחות. ערב שבת בין השמשות, אתם יודעים מה זה? זה הגבול הזה בין הקודש לחול. אתם יודעים מה עוד נברא בערב שבת בין השמשות? פי האתון. האתון ניצחה את בלעם. לא מפני שהיא חכמה ממנו. היא אתון. האתון ניצחה את בלעם כי היא בעצם גילתה דבר פלאי. היא באה ואמרה, אתה יודע מה? בהפוך על הפוך. בלי היראה שלי האתון, המלאך היה הורג אותה. ואז מה היה נשאר מכל הפילוסופיות של האהבה שלך? גבייה. אז מה יותר חיוני? יראה של אתון או פלסף של אהבה של אדם נטול יראה? פי האתון, אמרנו שכל הדברים של ערב שבת בין השמשות זה משה, זה משה. פי האתון זה מה שמשה רוצה לגלות, זה האנטיתזה לבלעם. אתם יודעים למה משה כתב ספרו ופרשת בלעם? להראות לכם לאן אפשר להגיע בנבואה. משה הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, כותב את הפסוקים האחרונים בתורה בדמע. ואתם יודעים מה הוא כותב שם? תפסיקו להגיד שאני הנביא הכי גדול בעולם, מספיק עם זה. יש נביא יותר גדול. אתם יודעים מה אני? אני יודע שבלי יראה מתי. זה מהפכת עולם. מספיק עם הנביא. לא קם נביא עוד בישראל כמשה. אבל באומת העולם קם. תראו לאן מגיעה האהבה שאין לה יראה. יודעים מה זה ערב שבת בין השמשות? ערב שבת בין השמשות זה שיא האהבה בעולם. זה הרגע שהאדם יכול להפוך חול לקודש. ולעשות אותו קודש. זה גם הרגע שהמבחן יהיה אם יש לך יראה. אתה יודע שזה בין השמשות? ואתה עסוק במלאכה. ואתה תוחם את הזמן בדיוק. יש לך את האהבה האדירה של ערב שבת בין השמשות? ואת היראה שהפכה ערב בין השבת בין השמשות לתוספת שבת. כי האתון הוא קבורתו של משה, של ערב שבת בין השמשות. משה כתב ספרו ופרשת בלעם. ערב טוב ומבורך. מזכיר שוב, בשבוע הבא לא מתקיים השיעור, במקומו ערב י"ז בתמוז, בעזרת השם.